הפתיחה של הפרשה שבה מדובר על הברכות והגריזים ובהר עיבל, פסוק פותח: היום הזה נהיית לעם. וזה עניינו של היום הזה. היום הזה, ביום עצמאות, עם ישראל חזר להיות עם. מקודם היינו מפוזרים ומפורדים, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, בארץ דייקה. דווקא בארץ אנחנו גוי, גוי אחד. ובחוץ לארץ עם ישראל איננו מתגלה כעם. תופעה של יחידים, של בודדים, אבל לא מציאות של ציבור. וציבור זה גדר עצמי. זה לא צירוף של יחידים שנעשים לרבים ביחד, אלא זה גדר חדש. אין הלכות ציבור כהלכות היחיד. הלכות הציבור הן שונות. אחת הדוגמאות לכך זה מלחמות. הכלל בכל התורה כולה, שפיקוח נפש דוחה כל התורה כולה. מלחמות שני. מלחמות, יוצאים למלחמה, למלחמת מצווה, למרות שיש סכנה, סכנת נפשות בדבר. ולא רק למלחמת מצווה יוצאים, אלא גם יוצאים למלחמות רשות. מהי מלחמת רשות? יוצאים להרווחה. יש משבר כלכלי, יש קשיים כלכליים, מותר לעשות מלחמה כדי להרחיב את האפשרויות, כדי לפתח את הכלכלה, כדי לצאת מהמשבר. והמלחמה היא, יש בה סכנה, סכנת נפשות, בשביל הרווחה בלבד. פיקוח נפש דוחה לכאורה כל המצוות כולם, על אחת כמה וכמה דברים שאינם מצוות ותנאים כלכליים. וההלכה, התורה אומרת שיוצאים למלחמת הרשות. הרב ישראלי באמת דן בשאלה הזאת בספרו עמוד הימיני, ושואל איך אפשר לצאת למלחמת הרשות לסכן נפשות לרווחה. הוא מרחיב את השאלה והוא אומר שגם מלחמה בין שאר העמים, לא רק בין ישראל לעמים אחרים, אלא בין עם לעם, בעמים אחרים, גם כן ההלכה מכירה את המלחמה כדבר לגיטימי. והשאלה היא למה? ומנהלן שבאמת ההלכה מכירה את המלחמה כדבר שהוא מותר, שכן להלכה נפסק שמלכות שכבשה, מה שהיא כבשה, את המדינה שהיא כבשה, את הרכוש שהיא כבשה, זה נהיה שאלה מבחינת דיני ממונות. אפשר למכור את זה, אם אתה יכול לקנות מהם, זה לא רכוש גזול, זה נקרא הכיבוש הוא קניין. ואם מלחמה הייתה אסורה, אז זה גזל, זה לא קניין. והכיצד מתייחסים לרכוש שהמדינה כבשה, לרכוש שאפשר לקנות אותו, זה לא גזל. הוא מביא הרב ישראלי ראיות מההלכה, מהפוסקים, שכיבוש הוא גדר של קניין. אומנם הוא מביא את הרדב"ז בתשובות, את הרמ"א, אומנם הוא אומר שהחתם סופר אומר שהכיבוש הוא אסור, הוא לא מתייחס לכיבוש, כיבוש הוא, אבל הקניין שבו זה הלכה קובעת שמה שרכשו בדרך של כיבוש, זה יש בזה גדר קניין, מבלי להתייחס לכיבוש אם הוא אסור או מותר. אפילו שהוא היה אסור, בכל אופן התוצאה היא תוצאה קניינית, וזה שונה מדין גזל הרגיל. המחנה אפרים, אפשר להבין מדבריו שהמחנה אפרים אומר שרק מלחמה מותרת, מלחמה של הגנה, שהיא על ידי, במלחמת הגנה כבשו ורכשו רכוש, אז הרכוש הזה הוא קנוי בדרך של קניין ולא בדרך של גזל. אבל מלחמה אסורה, כמו שהמלך התנפל על ישראל ואיש ממנו שבי, שמסבירים שהוא לא שווה מישראל, לא שווה איזו שביעה אחרת על פי הראשונים, מחנה אפרים מתייחס לזה ואומר שם זה לא היה דרך מלחמה, לא, אף אחד לא התנפל על המלך, הם התנפלו על ישראל שלא בדרך מלחמה, זה לא נקרא כיבוש, דרך כיבוש, ולכן אין שם דיני קניין, ולכן צריכים להסביר את הדבר הזה שעיף, שהאיש במנו שבי, שזה גם קצת משמעות הפסוק, שהוא שווה שביעה שהייתה בידי ישראל. אבל כל פנים, יש מהפוסקים, כפי שאנחנו אמרנו, אם נגיד מלחמת הגנה, או מלחמה סתם, רוב הפוסקים לא מתייחסים לזה שהמלחמה היא צריכה להיות בדרך כזאת של היתר, שזה מלחמת התגוננות, ובכל זאת המלחמה מוכרת כדבר שאפשרי, ואם כבשו, מה שכבשו זה שייך למלכות הכובשת מבחינת דיני הקניינים, לא דיני גזל. שואל הרב ישראלי, מהו ההסבר לכך? הוא נותן לזה הסבר, הוא אומר שזה מגדר של דינה דמלכות הדינה. כמו שדין המלכות יש על כל מה שיש ברשותה של המלכות, אז קיימה לן דינה דמלכות הדינה, מה שהמלכות קובעת, והיא יכולה לבטל רכושו של אחד ולהפקיע, אז כך אותו הדבר יש בדיני עמים בכלל, שיש מין הסכמה כזאת שבין העמים שמותר לעשות מלחמות. כל עוד שלא התאספו כל האומות והחליטו והגיעו לידי מסקנה שמלחמות הן אסורות, הפירושו של דבר שיש הסכמה שיש מלחמות בעולם. וכיוון שיש מלחמות בעולם, אז זאת אומרת יש הסכמה לזה, אז זה מין גדר של קיבלו עליו, שהאומות הסכימו לכך, וכשיש מלחמה ויש כיבוש, מי שכבש זה שלו. ממשיך לדון בזה הרב ישראלי. טוב, בסדר, בנינים המונות עוד מסתבר שיכול להיות גדר כזה של הסכמה שבין האומות, שמפקיעים המון וממון מופקע על ידי מלחמות, אבל דיני נפשות יכולים להיות הסכמה שאדם יסכים או ציבור יסכים שתהיינה מלחמות ושאחד ייפגע? האם אדם יכול להסכים שיפגעו בו באופן אישי? זה הוא מביא מאמר שלם של הרב זווין. האם אדם יכול למחול על כך שיפגעו בפגיעה גופנית, יעשו בו חבלה? דן בריחות הרב זווין אומר שאי אפשר, והוא מרחיב את הדיבור בסופו של דבר להגיד שכן אפשר. כל פנים, מסקנתו של הרב ישראלי שזה יש כל הזה גדר של מעין דינה דמלכות הדינה, כלומר כמו דינה דמלכות הדינה זה עניין של הסכמה שהעם קיבל עצמו, הסכים לקבל המלכות, אותו דבר בגדר כל המלכויות ביחד. חידוש, מחפש הרב ישראלי איזה הסבר, איך יכול להיות הסבר למלחמה בכלל, כלול בזה מלחמת הרשות של ישראל. במקום אחר דן בזה הרב ישראלי, ושואל איך מותר לעשות מלחמת הרשות מישראל, בישראל כשמסכנים נפשות. והוא רוצה להגיד שבעצם לא בהכרח שיש סכנת נפשות במלחמת הרשות. הרי יש כללים איך יוצאים למלחמת הרשות, חוזרים, יש אנשים שחוזרים מאורחי המלחמה, באיזה אומה מצינו שיש חוזרים אנשים כאלה מוציאים אנשים שירא, האיש הירא וחס חלילה, וירא מעבירות שבידו, ומי שבנה בית וכדומה. זה דין, זה הלכה מיוחדת שאומרת לנו שהמלחמה, כשיוצאים למלחמה, יוצאים עם ביטחון שלא נפגעים. וכך היה, שיוצאו למלחמת מדיין, לא נפקד ממנו איש. ישראל יוצאים למלחמה, דת הדאחי, שלא נפגעים. ועל ידי זה הוא מסביר כמה הסברים, מה שרשי מפרש בתחילת מסכת סנהדרין, שנוטלים רשות, ובעצם רשי מפרש את זה במסכת ברכות, שנוטלים רשות, כשיוצאים מלחמת הרשות צריכים ליטול רשות מבית מסנהדרין, זה כדי שיתפללו עליהם. כלומר שהיציאה למלחמה היא עם סייעתא דשמיא רוחנית והדתא דאחי, שבעצם לא ייפגעו אנשים. מעריך בהסבר שזה מאוד הגיוני הדבר מה שהוא אומר. הנה במלחמת יהושע, כשהרגו מהם האנשי האי כ-36 איש, זה מזה שערוריה עצומה, ומה קרה, איך קרה, ואפילו חז"ל מסבירים שזה אדם אחד שפעול כנגד סנהדרין וכו', כנגד רובה של סנהדרין, שזה היה יאיר בן מנשה. זאת אומרת שבכלל לא היה צפוי שמישהו ייפגע, זה לא סדר המלחמות של ישראל שמישהו נפגע. אז אולי על סמך זה באמת אפשר לצאת למלחמת הרשות, כי באמת אין בזה סיכון נפשות. אבל יש גמרא במסכת כתובות שאומרת שכל היוצא למלחמת בית דוד גט קריטות כותב לאשתו. זאת אומרת שיש סכנה, ואולי הוא לא יחזור, ואולי הוא יהיה נהדר, והיא שתישאר עגונה, ולכן כל היוצא למלחמת בית דוד גט קריטות כותב מראש לאשתו. אם כן, יש סכנה. אז ההסבר הזה לא נשאר, קשה להסביר את זה שאין סכנה. על כן אין שום מוצא אלא להסביר כדברי מרן הרב ז"ל, שהרב ז"ל במשפט כהן מבאר שדין המלחמות, שדין הציבור, הוא שונה מדין היחיד. כך הרב אומר במשפט כהן בעמוד שינטטו, הוא אומר הרי גם במלחמת הרשות מותרת, ואיך מצינו יותר להכניס נפשות רבות בסכנה בשביל הרווחה, אלא במלחמה והלכות ציבור שני. ואולי הוא מכללי משפטי המלוכה שהיו ודאי רבים ונמסרים באומה, כמו שכתב הרמב״ם פרק ג' דמלכים הלכה ח', שאין רשות למלך להרוג אלא בסייף, וכן שאין לו כוח להפקיר ממון ואם יפקיר לגזל. יש הרבה הלכות, הלכות מלחמה, הלכות ציבור, שהם שונים מהלכות היחיד, ולכן אין ללמוד זה מזה, איך מותר להסתכן במלחמה וללמוד מזה הלכות לענייני היחיד. מלחמה שני. אני רוצה קצת להוסיף כאן עוד נקודה, שבגלל הקושייה הזאת ששואל הרב ישראלי, ושואלים מקודם, מביא בשם ספרים מקום שמואל, זה מה ששואל הרב, מה הרב נחום רבינוביץ' לידי מסקנה שגם מלחמה על יישוב ארץ ישראל היא אסורה. ומה שאומר הרמב"ן שיש מצוות כיבוש ארץ ישראל, וכל מתוך נקודת המוצא הזאת, לא יכול להיות שמותר לסכן נפשות. אז הוא בא ודן בהרחבה בביטוי שמלחמת יהושע לכבוש, שהביטוי של כיבוש הוא הכוונה לשלוט, לא הכוונה לעשות מלחמה, הכוונה לשלוט. יש מצווה לשלוט בארץ ישראל, זאת המצווה. הביא הרבה ראיות שהביטוי כיבוש משמעותו שליטה, ולא דווקא בדרך מלחמה. אם אפשר להשיג את ארץ ישראל בדרכים אחרות, לא חייבים לעשות מלחמה. ומלחמת יהושע זה היה צו מיוחד שהתורה ציוותה, ואיפה שהתורה לא ציוותה אין לנו היתר ללכת לסכן נפשות. מעתה הוא אומר שמה שאומר הרמב"ן זה לא אומר לכבוש במלחמה, הכוונה היא לשלוט, יש מצווה לשלוט. אם אין ציווי אלוקים מיוחד להיכנס להסתכן במלחמה, זה אסור, מפני שאסור לעשות, אסור לעשות, זה סכנת נפשות, ואסור להיכנס בסכנת נפשות. אני לא מקבל אפילו את הפשט של הדברים שלו, מה פירוש הדבר כיבוש, אולי נלמד מהכיבוש שזה, זה, יש כובשים מלפפונים חמוצים בתוך בתוך מי חומץ, אז אולי כיבוש זה הכוונה, כיבוש ארץ ישראל בית חומץ או משהו כזה. הרי אי אפשר לקחת ביטוי להוציא אותו מדי פשוטו, כיבוש זה מלחמה, בדרך מלחמה יש מזה, אחר כך המילה הזאת משמשת לעוד מובנים וכדומה, אבל כיבוש זה כיבוש כיפשוטו, כיפשוטה של מילה, כמו שכל אדם מבין כיפשוטו, בדרך של מלחמה. הקושי שלו הוא בעצם נובע מהקושייה שהקשו שאנחנו עוסקים בה, איך אפשר לעשות מלחמה ולהסתכן בסכנת נפשות. והתשובה, כמו שאומר הרב, הלכות ציבור שונים מהלכות היחיד. הלכות ציבור זה הלכות אחרות, אתה לא דן עכשיו בפרט מה יקרה, פרט זה או פרט זה, אתה צריך לדון עכשיו באומה, מה היא צריכה לעשות, מה מצוותה. ואומר הרב שהלכות ציבור זה הלכות של תורה, זה לא שזה מופקע מדיני תורה, ויש, התורה אמרה הלכות ליחיד, והציבור זה עניין לפוליטיקאים, למנהיגים, הם בפי שיקול דעתם במנייני ציבור שונים מהלכות היחיד, ובתורה אין בעצם מקורות להלכות ציבור, ועל כן יש היום דעות כאלה שאומרים שכל ענייני הציבור והם ענייני המלחמות ומדיניות ופוליטיקה זה לא שייך לתורה, זה, והתורה לא מתייחסת בכלל לעניינים האלה, ועל כן זה צריך להשאיר לפוליטיקאים, למדינאים. עסקנו בזה בתשובה לא מזמן בנושא הזה, והרב כאן אומר לא, יש הלכות ציבור, אמנם הן שונות מהלכות היחיד, יש הלכות ציבור, ההלכות האלה הם בעצם נאבדו מאיתנו רובם הגדול, מקצתם אומר הרב נמצאים בהלכות מלכים, כמו שהוא מנה כאן שאין רשות למלך להרוג אלא בסייף, וכן שאין כוח להפקיר ממון, ומפקיר גזל הרוגי מלך נכסם למלך, כל מיני הלכות, ועוד כיוצא בהם אומר הרב שרידים שנשארו לנו ממשפטי המלוכה, שהם אינם על פי גדרי תורה של הלכות יחיד, אבל הם הלכות תורה, לא על פי גדרי תורה של הלכות יחיד. במקום אחר ביארתי, אומר הרב, שגם אלה יש להם מקור בתורה, אלא שדרכי הדרשה בזה נמסרו לכל מלך כבינתו הרחבה, ומשום מה צריך שיכתוב לו שני ספרי תורה. כלומר, המלך מותר לו לנסות להבין מה התורה רוצה, כבינתו הרחבה, ולכן צריך שיכתוב לו שני ספרי תורה, וכל אחד זה שם קדושה מיוחדת. ועל ספר התורה ששייך לכל בן ישראל, נאמר לבנתי רום לבבו ולבלתי סור. אף על פי של ספר התורה שמצד המלוכה מלך פורץ לעשות לו דרך ואין מוחים בידו, כלומר יש הבדל בין הנהגת המלכות, הוא בעצמו באופן אישי צריך להיות ענב, לבלתי רום לבבו ולבלתי סור, אבל מצד המלוכה מלך פורץ דרך ואין מוחים בידו. ומהם, אז זה היה בסוגריים, מה שהוא הביא ממקום אחר, הוא ממשיך ואומר, ומהם גם כן דיני המלחמה, בין מלחמת מצווה, בין מלחמת רשות, ואי אפשר ללמוד מזה למקום אחר. הדיון שלו היה, אם יחיד יכול לסכן את נפשו כדי להציל אחרים, זה ממלחמות אין ללמוד, ומדיני ציבור אין ללמוד, כי זה שני. זה דבר חדש שאנחנו ברוך השם זוכים לחזור להיות ציבור, להיות בחזרה לעם, לעם. היום הזה נהיית לעם מאז שאנחנו חזרנו לארץ ישראל וקמה מדינת ישראל ביום הזה, ביום העצמאות, אנחנו נפגשים עם הלכות ציבור, ואין לנו כל כך הדרכה בנושא הזה. הלכות ציבור שונות, אני אתן אולי דוגמאות. במלחמה, מלחמה מותר לאכול מחלות אסורות, יפת תואר מותרת, עוד אולי דוגמה ממקום אחר להנהגה ציבורית, שכשיש משהו כללי ששייך לאיזה עניין כללי של כלל האומה, פתאום משתנים ההלכות. הגמרא במועד קטן, בדף ט', הגמרא מזכירה שכששלמה המלך גמר לבנות את בית המקדש, עשו שבעה ימי שמחה, מלבד ימי הסוכות, ביחד 14 ימים, כולל יום הכיפורים, ואכלו ושתו ביום הכיפורים. הפקיעו את קדושת, את התענית של יום הכיפורים. והגמרא דנה מנסה לחפש מקום, איפה לזה, מוצאת איזה הסבר, אבל כל פנים, מה זה הדבר הזה? ההסבר שהגמרא מוצא זה אחרי שהיה, כך הייתה המציאות. והפירוש הוא שיש עניינים כלליים, שזה שמחה כללית, בית המקדש הוקם, זזים הדברים הפרטיים, כי להנהגות הרגילות זזות, מפני הסדר הכללי הציבורי. זה כמובן נתון גם כן להדרכה של תורה, אבל שונה מהדרכה הפרטית. ואנחנו היום צריכים לעשות סדר חדש של לימודים, של ללמוד מהמקורות, לחפש מקורה של תורה, איך תדריך אותנו בהלכות ציבור. כשאנחנו מסתכלים בדבר הזה, הרבה שאלות שנידונות בכל מיני דברים על הנהגת הציבור, בענייני מלכים, בענייני מלחמות, כפי שאמרתי, הן משתנות, כי אין דין הציבור כדין היחיד. על כן אנחנו צריכים כל כך את ההערה הרוחנית אלוקית, שהקדוש ברוך הוא ידריך אותנו איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה. ואולי לסיום, באיזה דבר אגדה. לידה המקום. כן. אומרת הגמרא במסכת פסחים בדף קי"ט עמוד ב', דרש הרב אבירא, זימנין אמר למשמי דרב וזימנין אמר למשמי דרב אסי, מהי דכתיב ויגדל הילד ויגמל? עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמול חסדו לזרעו של יצחק. לאחר שאוכלים ושותים, נותנים לו לאברהם אבינו כוס של ברכה לברך, ואומר להם, איני מברך, שיצא ממני ישמעאל. אומר לו ליצחק, תולו ברך. אומר להם, איני מברך, שיצא ממני עשיו. אומר לו ליעקב, תולו ברך. אומר להם, איני מברך שנשאתי שתי אחיות בחייהם, שעתידה התורה להוסען עליי. אומר לו למשה, תולו ברך. אומר להם, איני מברך שלא זכיתי להיכנס לארץ ישראל, לא בחיי ולא במותי. אומר לו ליהושע, תולו ברך. אומר להם, איני מברך שלא זכיתי לבן. דכתיב יהושע בן נון, נון בנו יהושע בנו. כך כתוב בדברי הימים, כלומר, לא זכה להמשך. אומר לו לדוד, תולו ברך. אומר להם, אני אברך, ולי נאה לברך, שנאמר, כוס ישועות אשא, ובשם השם אקרא. מה הכוונה של חכמינו זיכרונם לברכה פה להדריך אותנו? דוד הוא הראוי לברך לעתיד לבוא. לא אברהם, לא יצחק, לא יעקב, לא משה, לא יהושע, רק דוד. אף על פי שהאבות נקראים, יש להם בחינה של כלל, הכל מכל כל, אף על פי כן לדוד יש גדר מיוחד. אברהם אומר, אני איני מברך שיצא ממני ישמעאל. חז"ל אומרים, אברהם מידתו מידת החסד, יצחק מידתו מידת הדין. כל מידה היא מסוימת, היא חד צדדית, והתוצאה, כיוון שאין שלימות, אז אומר אברהם, אני אינני מברך, יצא ממני ישמעאל. עם הנטייה הזאת היא קצת חסד ביחס לאיסב. יצחק, אומרים לו אותו לברך, אני לא מברך כי אני הנטייה שלי מידת הדין. מידת הדין זה מידה מסוימת, מידה חד צדדית. יעקב, אומרים לו יעקב, תולו ברך, אתה מידת האמת, אתה בעצם מכיל לשתי המידות ביחד, אבל עדיין לא מצב של שלימות. ואז אומר לו משה, תולו ברך. משה מוציא את ישראל ממצרים, כבר יש איזה הופעה כללית. אומר משה, בלי ארץ ישראל אין מציאות של הופעה כללית. אני חושב שחז"ל פה מתכוונים גם משה וגם אהרון. אילו היו אומרים, לא היה אפשר לחזור ולהגיד, אומרים לו לאהרון תולו ברך, כי היה אהרון עונה אותה תשובה כשמשה אמר, אני גם כן לא נכנסתי לארץ ישראל. משה ואהרון, ההוד, שתי המידות, הנצח וההוד, גם כן לא יכולים לברך. יהושע כבר נכנס לארץ ישראל, אבל עדיין אין השכיות, זה משהו כמוס, זה משהו שעדיין לא יוצא אל הפועל. נכנס יהושע לארץ ישראל, אבל אין לו המשך, אין לו בנים. עד שמגיעים לדוד, זה כבר רמז קודם חנן במידת המלכות, מגיעים לדוד. דוד מידתו מידת המלכות, מידה כללית, כלל ישראלי. הוא יכול לברך. ברכתו היא ברכה שלמה, כי היא כוללת את הכל. כלומר, אישיות מיוחדת שמייצגת, שמבטא את כל ישראל ביחד. במידה מסוימת חכמינו זיכרונם לברכה רומזים על זה במסכת יומא, והם אומרים שלא מעמידים למלך אלא מי שיש לו קופה של שרצים שתלויה עליו. קופה שיש לו איזה חיסרון אישי, והוא יכול להיות מלך. והכוונה של חכמים לומר שהוא מוצא מהצד האישי שלו, מבחינה אישית יש לו איזה חיסרונות. דוד נולד ממקור לא כל כך מכובד, הייחוס שלו מצד מסוים לא כל כך מכובד, וזה נותן לו את המעלה שהוא יכול להיות מלך, הוא יכול להיות כללי, הוא מוצא מהמציאות הפרטית, הוא נעשה איזה בטל, תולעת אנוכי ולא איש, אין לו מציאות אישית, כל כולו בטל כלפי התפקיד המרכזי שלו, הכללי של האומה כולה. על כן אומר לדוד, אני אברך ולי נאה לברך, שנאמר כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא.